אם בחוקותיי תלכו, בעת מזותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונא תתי גשמכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. בחוקותיי תלכו, למה אמר תלכו? רש"י אמר שתהיו עמלים בתורה. כוונת רש"י, ידוע ששכר של מצוות בעולם הזה אין. כמו שהגמרא אומרת בקידושין, שכר מצוות בעי על מה לקה. אז על מה אנחנו מקבלים שכר? יש אומרים עבור שאנחנו יושבים ומצפים מתי תבוא המצווה לידי. כמו, נאמר, עכשיו אנחנו בחודש אייר, ומחכה מתי יהיה ראש השנה ואני אזכה לשמוע כל שופר, לקיים מצוות שופר. יושב עכשיו ואומר, הלוואי והיה היום יום כיפור, והייתי מתענה ומקיים מצוות קשורות ביום הכיפורים. מתי יהיה סוכות ואני אזכה לשבת בסוכה וליטול לולה ואתרוג? אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל זה שאתה שומר את המצוות, מה זה שומר? כמו ואביו שמר את הדבר, יושב ומצפה וממתין, מתי תבוא לידי המצווה ואקיים אותה? אז מקבל עליה שכר כאילו קיים אותה בפועל. ועוד, על המצווה עצמה לא יקבל שכר, אבל על העמל יכול לקבל שכר. דנו בזה באורך הפוסקים המפרשים. על העמל של המצווה, על המצווה עצמה, אנחנו לא יודעים שכרם, ואין לנו את שכרם פה בעולם הזה. אבל התורח שאדם תורח, וקטט רגליו, וזיע, ותורח, ומכין, על זה כן. אז זה אמר, אם בחוקותיי תלכו, תלכו שתהיו עמלים בתורה, על העמל כן, ואת מצוותיי תשמרו, על זה שאתם מצפים וממתינים, מתי יבוא המצווה לידי שאקיים, על זה מנתתי כשמכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. ידוע שאלת הרשב"א על אבא שלו, רשב"א בתשובות שלו, בנו שלמה בן אדרת, הוא חי לפני 770 שנה, היה בברצלונה שבספרד. שואל הרשב"א ואומר, למה, הרי אנחנו יודעים שכר מצוות והיה מלכה, ואם אתה קורא, אתה רואה פה, אם חוקותיי תלכו, תנותיי תשמרו, תתיק ישמכם בעיתם, תנה הארץ יבולה, ואת השדה טמפריו, וכן, והיה אם שמוע תשמעו ניצותיי, אשר אדוכים מצווה אתכם היום, ונתתים את ארציכם ביתו, יורי מלכוש, אספתה, דגניך, מה זה? למה אומר שיש שכר, שכר במצוות? בעולם הזה אין. ושיב הרשב"א, מה שאמרו שכר מצוות די המלכה, זה לכל יחיד ויחיד. כל אחד ואחד מאיתן באופן פרטי, אין לו שכר מצוות. השכר בעולם הבא. אבל ציבור, אם עשרה ביחד עושים איזה מצווה, עשרה ביחד לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא יבטיח שייתן לנו. ולכן, אומר בפרשת שמע, הכל לשון יחיד. שמע ישראל, והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך, לא אמרו מצווכם, היו על לבביך. קשרתם לאות על ידיך, והיו תוטפות בין עיניך, וכן על זה הדרך. אבל והיה עם שמוע, שמע אמר לשון רבים, ונתתים את ארציכם בעיתו. והשבתא דגני ראש רבי יצער, אז כל אחד דגן שלו, אבל ישמרו לכם, קשרתם אותם לאות על ידכם, הכל לשון רבים. גם כאן, בפרשה שלנו, הכל לשון רבים. ונתתי גשמכם ואיתם, נתנה ארץ יבולה, השיג לכם דייש את בציר, לא אמר והשיג לך דייש את בציר וכדומה. עוד אמר, אם בחוקותיי תלכו, לשון הליכה. מה זה הליכה? להתקדם. ידוע על הפסוק, כי הולך האדם אל בית עולמו. וכן על הפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מה פירוש? המלאך נקרא עומד. אחד שהגמרא אומרת כך, שאין להם קולית של ירך. איפה ראינו? עוד מעט יש חג השבועות, בעזרת השם, נעשה אותו בבית המקדש. שם מובא שיחזקאל הנביא רואה את ה... את המלאכים למעלה במרכבה. מה הוא אומר שם? וכף רגליהם ככף רגל העגל וכעין נחושת כלל. מה זה כף רגל העגל? העגל, אומרת הגמרא, כשהוא נולד ביום הראשון, אין לו ארכובות, אין לו מרפקים. אלא העגל שלו, כשהוא נולד, היא שטוחה וישרה. אחרי יום, מתחיל להיווצר לו מרפקים, מתחיל לקפל אותם. המלאכים, אין להם מרפקים. למה? הגמרא אומרת, כשמלאך לא צריך לשבת. אנחנו בני אדם, יש לנו גוף, את צריכים לשבת, לעמוד, ללכת, לעלות, לרדת. את צריך שיהיה מרפקים, כדי שאני אשתמש בהם, שיהיה לי נוח לבצע כל מיני פעולות. אבל מלאך נקרא עומד. ולמה? כי הוא עומד משרת לפני השם. אבל מה הרעיון פה? הרעיון הוא שמלאך לא יכול, אין לו לא יצר הטוב ולא יצר הרע. לא גן עדן ולא גיהנם. לא שכר ולא עונש. אלא הכל סטטי, הכל קבוע. אז אצלו עומד כמו מיום שהוא נוצר עד יום שהוא מתבטל, הוא באותה מדרגה. לא מוסיף ולא גורע. אבל אנחנו בני האדם, אין מצב שהאדם נשאר באותה מדרגה. חייב להתקדם עוד. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כל יום אדם מוסיף עוד תפילת שחרית, עוד הנחת תפילין, עוד לימוד תורה, עוד מצווה, עוד קיום איזה רצון השם. אז כל הזמן הולך, הוא מוסיף. ואם לא מוסיף, לא שהוא עומד, אלא חס ושלום נסוג אחורה. כמו שאמר הפסוק, נסוג הוא אחור. חס ושלום, כל יום שידע האדם שהוא לא מקיים מצוות, או לא הלך לבית המדרש, או לא הלך לבית הכנסת, ידע שהוא הולך ויורד. תעזבני יום, יומיים יעזבך. לכן אמר, בחוקותיי תלכו, לשון הליכה שאתה מתקדם, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. אז הוא מתקדם ועושה, כל יום הולך ומוסיף בעבודת השם, ולא עומד באותה מדרגה. דבר מעניין מאוד, רבנו ארי כותב, כך כתב בספרו שער רוח הקודש, יש לו, כתב הרי, לא הוא כתב, תלמידו רבי חיים ויטל, הוא כתב ספר עץ חיים, ומבוא שערים, אלה הקדמות בענייני הקבלה, אחר כך שמונה שערים, כמו שער הכוונות, מדבר על כל התפילות, והכוונות של התפילות, לכל סדר התפילות, לכל השנה. מראש השנה ועד אלול, ועד בכלל. וכן, יש לו שער המצוות, מדבר על כל המצוות של הפרשיות, לפי סדר הפרשיות. יש לו ספר שנקרא שער רוח הקודש, מדבר שם בעבודת השם, שאדם צריך לעבוד את השם. הוא מדבר שם גם מה קורה, למה יש עניין ללכת לקברי צדיקים. מה יוסיף ומה יגרע. אם אני אלך לקברי צדיקים או לא אלך. ואם יש בזה ביטול תורה, או אין בזה ביטול תורה, וכדומה. שם כתב רבנו ארי דבר מעניין. הוא אומר דע, שהצדיק, כשהוא נפטר מהעולם, נשמה שלו עולה לגן עדן העליון, למעלה, בשמיים. הנפש נמצאת בקבר כל זמן שהבשר קיים, שנאמר, אך בשרו אב ונפשו עליו תאבל. אחרי שנכלה הבשר, או ש... עבר 12 חודש, היא תיכנס לגן עדן הארץ, גן עדן התחתון. כשאנחנו הולכים לקבר הצדיק להתפלל שם, אז נפשו נמצאת שם. אם אדם הולך שם בתשובה, מעשים טובים, כמינה לא הולך בקלות ראש, אז הולך בתשובה ומעשים טובים, אז באמת הנפש שלו מתפעלת של הצדיק, והיא עולה עוד דרך השער של גן עדן ממערת המכפלה, שם שער גן עדן, ותעלה, והאבות ידרשו על מה ולמה, מי שלח אותך, למה אתה עולה, מה אתה עושה, נכנס שמה, ועולה למעלה ומודיע לנשמה, והנשמה מודיעה לקדוש ברוך הוא, שבר פלוני, פלוני, או ציבור, נמצאים בצער, יש גזרות לא טובות, וכולהו באו רחמי עלן, כך לשונו, כולם מבקשים רחמים עלינו. והצדיק הזה שהלכת אל קברו, מקבל תוספת כוח ותוספת עוצמה בגלל זה שהיינו על קברו. אבל בתנאי שהולך שם בקדושה וטהרה. היה למשל בסלוניקי. סלוניקי זו עיר ידועה ביוון. עיר נמל ידועה. שם קרוב ל-70% מהתושבים היו יהודים. ושם לא היה יהודי אחד מחלל שבת. אני מדבר עד לפני 70-80 שנה. ולא רק זה, לפני 500 שנה שם היו כל גדולי עולם, עוד בזמן הרדב"ז, סלוניקי, עיר של חכמים ושל סופרים. ענקי עולם היו גרים שם. ורבי יוסף מולכו, שבא לפה לירושלים, היה מהצעירים של החכמים שהיו שם בסלוניקי. ועוד רבים כאלה וטובים. שם היה בסלוניקי, חי לפני למעלה מ-800 שנים, מקובל גדול בשם רבי יהודה חיית. ותראה בהרבה ספרים של הקבלה הראשונים, כמו של הרב תולעת יעקב, רבי מאיר בן גבאי, או שושן סודות של רבי משה נכד רבנו משה בן נחמני, אז הם מביאים החיית. כתב החיית, כך היה, הם קוראים לו החיית, היה מפרש של הזוהר. והיה קדוש עליון היה. וכתב כמה ספרים בענייני הקבלה עמוקים מאוד מאוד. הקבר שלו היה ידוע בתוך בית העלמין של סלוניקי. עד זמן שהנאצים הארורים הגיעו לשם, חריבו את בית הקברות, היה שם הקבר שלו. והיו באים לשם אנשים ממרחקים, נודרים לבוא על קברו, מתפללים שם, בוכים, צועקים. אז היו באים גם אנשים סתם, תמה העולם, שיש איזה קבר שמושך אליו מקום אנשים, אז באים, יש אלה שבאים מתוך הלב, מתוך יראת השם, מתוך התפעלות, ויש כאלה באים אולי חצי סקרנות, או סתם ככה. והנה ראו חכמי העיר, חכמי סלוניקי, עוד לפני 400-500 שנה, שכמה אנשים שהיו באים לקברו של החיית, אחרי שבוע היו הולכים לעולמם. חקרו ודרשו, התברר שאלה שהיו באים עם חטאים ועוונות, ולא מורידים מעליהם את העבירות, באים לשם, ומרוב קדושתו, היו נענשים. עשו תקנה שם בעיר, וגדרו את הקבר במעקה מברזל, לא אבן, שלא יהיה מחיצה. עשו מעקה מברזל, סביב, סביב, 400, וסגרו את המקום עם מנעול, ושמו שם שלט, שכל מי שבא לכאן, רוצה להשתתח על קברו של החיית, גדול או קטן, ילך קודם לשמש בית העלמין. שיש לו ביטן בכניסה לבית העלמין, שם ילך לבקש, יודיע לו, שיפתח לו את המקום, או יעמוד מרחוק. יעמוד מרחוק, אין לנו העסק איתו, שיעשה מה שרוצה. אבל רוצה להיכנס, לגלוע במצבה, חייב לגשת לשומר שם, לשמש. היו הולכים אליו, מה היה עושה? היה רואה, אדם חדש הגיע, אומר בוא, תוריד את הנעליים, תגיד וידוי, תן לו סידור של יום הכיפורים. הוא אומר וידוי, הוא אומר, לא, תבכה. עכשיו, הוא אומר לו, אמרת וידוי, בוא, איתי לחדר בפנים, פושט לו את החולצה, עושה לו מלכות. עושה לו מלכות, אומר, תתחרט על כל העוונות שעשית. קבל עליך עול מלכות שמיים, תאמר שמה ישראל, נסור נפשך על קידוש השם. הרי כל זה, עכשיו לוקח אותו איתו, פותח לו את המנעול, אומר לו, תשב פה 5 דקות, 10 דקות, כמה זמן שקובע לו, ויוצא. ששלא יבוא סתם, חושב קבר של צדיק, זה כמו איזה חלילה מוזיאון, או איזה ביקור, פולקלור, או איזה זה, מה אתה עושה? אתה מפריע את מנוחת הצדיק? צריך לבוא שם בתשובה. יש מעשה, מביא אותו רבי רפאל אוחנה עליו השלום. רפאל אוחנה חי בטבריה לפני 100-120 שנה. היו קוראים לו, אנשי טבריה, המלאך רפאל. והוא כתב ספר טובת מראה על ענייני העיר טבריה וכמה שאלות בהלכה, קברי צדיקים ששם ועוד. אז הוא כותב שם, לא רחוק מקבר רבי מאיר, זה ידוע, זה קיים היום, מערת רב כהנה. מערת רב כהנה, זה לפני שאתה בא לקבר רבי מאיר מכיוון העיר טבריה, שם יש, עשו שם המלון, הרשעים האלה, בנו מלון, גני חמת נקרא. לפנים אתה נכנס בין השבילים של הביטנים שבנו למלון, שם איזה שביל שעולה למעלה בהר, שם אתה רואה מערת רב כהנה. היום ברוך השם שיפצו את זה, זה בולט קצת, כדי שלא יוכלו להרוס את המקום. שם היה מערת רב כהנא. שם היו באים, מי שיש לו חולה לא עליכם, פלל שם, או אם חס ושלום, אישה עקרה, באים לשם, בוכים, מתפללים, ונפקדים. כותב רבי רפאל אוחנה, ששם במערה הזאת היה נחש, שומר שם. ואם היה בא אדם, ולא היה שם בתשובה, היה בא ככה סתם, היה עומד הנחש מולו, מאיים עליו, נושף נגדו. לנו דיר, בוא נראה, תתקרב פה. אומר, היו הולכים לחכמים, מה נעשה? אומר לו, הולך תטבול בכנרת, תאמר וידוי, תקבל עליך תשובה, ותיתן צדקה, פדיון נפש, ואז תוכל להיכנס ולעשות מה שאתה רוצה. לבקש מה שאתה רוצה. הוא אומר שפעם אחת היה שם באו איזה קבוצת נשים מחוץ לארץ להתפלל שם. ויש שם במערה כוכים, עד היום זה נמצא, תלמידים של רב כהנא קבורים בצדדים. כמו הם קוברים בכוכים. כוך בתוך הקיר, חפירה בקיר, בסלע, ושם יש ארון קבורה. אז יש חמישה מכאן, חמישה מכאן, ועוד ממול סתום. אומר בא איזה אישה, אחת דיברה שם, בא איזה פעם אחת פרש מצרפת. פרש צרפתי, מהקומנדו שלהם. נכנס לשם, שם את הסוס בחוץ, נכנס בפנים. והסתובב, ראה שהם מנשקים גם ממול. אמר, מה זה פה? אמרו לו, זה רב כהנא פה קבור. זה פוקד עקרות, רופא חולים. אמר, מה? נתן עם הרגל שלו, יש לו קרשוליים, נעליים כאלה של צבא. נתן ברגל שלו על הרצפה, אומר, מהתקרה יצא נחש וניקר לו את שתי עיניו. אומר, כך כותב רבי רפאל אוחנה. ומכאן תדע כמה מעלת קברי הצדיקים. אנשים חושבים זה דבר של מה בכך. אדם הולך, בשביל שהתפילה שלא תעלה שם, צריך תשובה. זה כמו שאמרנו, בחוקותיי תלכו, יהיו עמלים. צריך תשובה, צריך מעשים טובים. צריך. אז מה רציתי לומר? מה כותב רבנו הארי שם? כותב רבנו הארי שהאדם ביותו פה בחיים חושב שהצדיקים, אני משתדל לומר פחות או יותר את הלשון שלו, בטלים מן העבודה והייחוד חס ושלום. כלומר, הצדיקים שם בעולם האמת, הרי הם פטורים מהמצוות. יש לנו הלכה, מפורשת בשולחן ערוך, לא יעלך אדם בבית הקברות, ותפילין בזרועו, ותפילין בראשו, וציצית בבגדו, וספר תורה בחיקו, משום לועג לרש, חרף עושהו. אלא, לכן צריך להכניס את חוטי הציצית בפנים, ולא להתפלל שם תפילות שחרית מנחה ערבית, באיפה שהקבר של הצדיק. מותר לנו כן, מה שכתב מהר"ם מרוטנבורג, יש לו תשובה, מהר"ם מרוטנבורג, על מה סומכים אלה שהולכים לקברי צדיקים, קוראים שם משניות או פרק תהילים. הוא אומר, כל מה שאתה עושה לכבוד הצדיק, כשאני בא לקברו, אני קורא שם פרק משנה, לכבודו שלו, לא בשבילי שאני לומד שידף יומי, או שאני לומד חוק לישראל של יום יום, לא. אני לומד לכבוד הצדיק, או אני קורא תהילים לכבודו, או דברי סליחות, התעוררות, תשובה, שאני רוצה להתעורר, להידבק בשם יתברך. אז מה אני עושה? אני הולך מקום שיש בו קדושה. וקבר של צדיק, מקום קדושה. מהריל כותב, קבר של צדיק, קדושתו, כי קדושת בית הכנסת. ככה המור. לכן לא טוב עושים אלה שלוקחים איתם אוכל ושתייה, ואוכלים שם ושותים, וכל שכן שתייה חריפה, וכל מיני עניינים כאלה. לא, צריך להיזהר, להימנע מכל זה. זה דרך בורים ועמי ארצות. אדם רוצה לשתות, רוצה לאכול בחוץ. אבל במקום, איפה שקבור הצדיק, צריך להיזהר בקדושתו, כי הוא כאילו בחיים. ולא עוד אלא, התורה שהוא למד כל חייו, נמצאת שם. תן לך, אתה הולך קבר רבי שמעון, זה אש. כל התורה שלו, שלמד כל ימי חייו, נמצאת שם. פסוק אומר, בתהלכה תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך. דרשו רבותינו בגמרא, מתהלכה תנחה אותך בעולם הזה. שוכבך תשמור עליך בקבר. איפה שקבור צדיק, וכל יהודי ויהודי בעולם. על הקבר שלו. כל התורה שלמד כל ימי חייו היא שם. והיא ממתינה לו עד תחיית המתים, ואז היא, והקיצות, הייתה שיחיך. אז אני חוזר דברי רבנו הארי. אומר, אל תחשוב שהצדיק ביותו בקבר, הוא דומם. אתה רואה, חוץ מכבודכם, הגוף שלו נמצא בפנים, ויש עליו מצבה, וזהו. אומר, לא. אומר, הם כל יום מוסיף על חברו. מה פירוש? מתאר שם פרק שלם, שהם שם למעלה, צדיקים הנשמות שלהם, כל יום ויום, מתקרבים עוד מדרגה לקדוש ברוך הוא, מה שלא היו אתמול, כל יום. והם מייחדים את שמו של השם, וכל יום מגלה להם הקדוש ברוך הוא עוד סודות ואורות שהם לא ראו אתמול. נמצא אם תאמר רבי שמעון בר יוחאי של היום יותר גדול מרבי שמעון של אתמול, ויותר גדול משל לפני שבוע, ויותר גדול משל לפני שנה. זאת ועוד, הוא אומר, הרי בינתיים לומדים את התורה שלהם. רבי שמעון בר יוחאי מוזכר בתלמוד למעלה מ-300 מקומות. ספר הזוהר כולו, הוא כתב אותו. כל כתבי רבנו הארי, שאר הכוונות שהזכרנו לכם, כל זה תורה של רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו מקיימים את זה יום יום, לומדים את זה יום יום, מבצעים את זה יום יום. יש לו עוד עילוי, הוא עולה עוד מדרגה, עוד יהודי נוסף, עוד יהודי למד. אתה לא יכול לתאר כמה הזכויות שלו הולכות ועולות. ולא רק הוא, אלא כל צדיק וצדיק. שם רבנו הארי אומר, שלמה? בגלל שאנחנו נר השם נשמת אדם, גם אנחנו החיים. צריכים ללמוד מזה מוסר, שלא להישאר באותה מדרגה שהייתי אמש, אלא תמיד לעלות, לשאוף תמיד לעלות. למה? כי התורה נקראה אש, והנשמה של האדם גם אש. איפה ראינו? נר השם נשמת אדם. מה זה נר? נר דולק. זה לא נר שהוא גולם. היום עשו נר חשמלי, שהוא ככה מהבהב כזה, עושה תנועות. אבל הנשמה של האדם נעה. יש מעשה עם רבי שמעון בר יוחאי בעצמו. שם מתואר שפעם אחת בא אליו גוי, שר רומאי, ואמר לו, למה אתם היהודים כאלה משונים? בוא תראה אותם הרומאים מתורבתים, איך לבושים, איך מסודרים, שהם פייפון, יש להם איזה כובע ואיזה בגדים, ותראה את הילדים בבתי הספר שלהם, תיבושת אחידה עם כל מיני סמלים וזה. אמר לו רבי שמעון, בסדר, בוא, אני ואתה נלך לבית הספר שלהם, ונלך לתלמוד תורה שלנו. נכנסו לבית ספר שלהם, וראו את כל הילדים שם, שווים איזה 40-50 בכיתה, שורות שורות, אותו גובה, אותם בגדים, אותו קול, אותו... זה בלי תנועה. והמורה מלמד אותם, יודע מה? What is this? ומלמד אותם A, B, C, וכל מיני קשקושים, כל מיני הבל וריק. והם כולם חוזרים אחריו, אותו קול, אותה תנועה. והלך לחדר השני כנל, לחדר השלישי כנל. אומר לו רבי שמעון, איך זה? אומר, כן, עוד מעט, בוא נראה גם אצלנו. הגיעו לתלמוד תורה של יהודים, ראו את הילדים, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד רזה, אחד שמן, אחד קצר, אחד עבה. זה יושב על חצי רגל, זה יושב על שתי רגליים. זה לקח גם מקל לשבת עליו. וזה יושב עם הראש כך, וזה עם הראש כך. כולם לומדים תורה, והמורה מלמד אותם, שמע ישראל, ואומרים, והם מתנענעים, זזים. אף אחד לא יושב במקום אחד. והוא אומר, הזוהר. כבר היה אז הדברים האלה. קרא אותנו לחדר השני, כנל. השלישי, כבר אי אפשר היה לסבול. אחד תלוי על הקיר, אחד על התקרה, אחד על הפנס, אחד בחלון, אחד בזה. אמר לו הגול לרבי שמעון, מה זה? אמר לו, בוא אני אגיד לך. אלה כל אלה שראינו אותם שם אצל הגויים, אין להם נשמה. זה פסלים. כולם פסלים. ככה אמר לו רבי שמעון. אומר, פסל זה אבן. מה יש לו? מה למד או לא למד? או זה אותו דבר. נשאר אבן, נשאר אבן. דבר עם האבן עכשיו. דבר איתם 100 שנה, היא תישאר אבן. אמר, אבל ילד יהודי זה נשמה. והנשמה היא אש. האש דרכה להתנועע. דרכה להתנועע. כיוון שהוא לומד תורה, הנשמה שלו מתפעלת. אז יש מזיז את הידיים, יש מזיז את הרגליים. הלא רבנו הרי כתב פירוש. הוא אומר, אדם רוצה לדעת איפה תלויה נשמתו, באיזה עבר, יראה איזה עברים הוא הכי מזיז בשעה שלומד תורה. יש מצמץ בעיניים, יש כל הזמן עושה עם האוזן ככה. יש מגרד בחותם. יש הלשון שלו מלקלקת כל הזמן. יש עם הידיים, יש עם הרגליים. איזה עבר אתה יותר מנענע בשעה שאתה לומד תורה, סימן ששם נמצאת הנשמה. כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, נדבקת בשם יתברך, שעה שאתה לומד תורה, היא תנוע. אז זה אמר שתהיו עמלים בתורה להוסיף. יש כדי להבין את זה יותר. להידחף להגיע לציון, אתה שואל?
נו,
נו, האמת שאתה צודק, אתה צודק. יש דברי הזוהר בפרשת אחרי מות, שמשם הרבה חכמי הקבלה הביאו ראיה, לוואי בר לחמי, כך כתוב, מעשה בלוואי בר לחמי, שבנו היה בבית האסורים, הגויים הרומאים שמו אותו בבית הסוהר, והוא היה בצער, קבור, היה באיזה תל של איזה גבעה שם. ויושבים רבי יהודה ורבי יצחק, תלמידי רבי שמעון, ויושבים לומדים תורה. תוך כדי הלימוד שמעו רעש מהאדמה. מאיפה? שמעו אותו, את הנפטר שהוא קבור שם, לא ידעו שהוא קבור שם. שהוא בוכה ואומר, הבן שלו בצער נמצא בבית העלמין, סליחה, בבית כלא. והנה, תוך כדי שהם היו לומדים תורה ומדברים איך המתים יודעים או לא יודעים, שם היה חקירה. תוך כדי זה שומעים מת אחר אומר לו, הנה הבן שלך יצא והנה הוא עובר שם. והם לקח להם כמה דקות עד שראו אותו ממרחק מיל. אז מפה הביאו ראיה שהנפטרים רואים גם מרחוק. מכאן הביאו ראיה חכמי הקבלה גם, שנפקא מינה שגם אם אדם עומד מול ציון של איזה צדיק, אפילו ממרחק, יש בזה עניין, כי הוא רואה אותו. זה מהמעשה של לוואי בר לחמי, כך הביא גם רבי יצחק אלפייה בספרו שיח יצחק, מובא בעוד מעבר יבוק עצמו, הוא הראשון שהביא את זה, מעבר יבוק היה לפני 400 שנה, אז כך מובא שם. אז מכאן יש ראיה, אבל ודאי שיש עניין שאם אדם יכול לגשת ויותר יתפעל, הרי אין ספק שהאדם שנמצא על מצבה של איזה צדיק הוא מרגיש התרגשות, מי שיש לו דעת, מי שיש לו עירת שמיים, מרגיש התפעלות יותר, אז ודאי שזה יתפעל בו יותר. אבל בכל זאת, יש בזה עניין. לכן אנחנו לא אומרים שבתכם בשלום. הסתכל בשיבת ציון, כתב, שאנחנו אומרים, רק שלום עליכם, בואכם לשלום, ברכונו לשלום. בצאתכם, כבר אמר היה בצ, למה יגיד להם בצאתכם? לא רוצה שיצאו, שישארו. ושבתכם לא אומרים, כיוון שאין, לא שייך בהם ישיבה. אבל אפשר ליישב גם את זה, שהרי כך כתבו הפוסקים, מה זה לשב בסוכה? אגב בעצמך, אדם שבא לסוכה, ואין לו כיסא, ורוצה לאכול, האם יכול לברך לשב בסוכה או לא? כתבו הפוסקים, והביא את זה שלמי ציבור, שיברך, כי לשב גם עקבה, שנאמר, ותשבו בקדש ימים רבים, ישיבה לשון עקבה, כך הביא הרבי אבי עומר עליו השלום ועוד. אז נחזור לזה, אומר רב סעדיה גאון, שאדם חייב כל יום להוסיף בעבודת השם ממה שעבד אתמול. למה? אני היום מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר גבוה ממה שהכרתי אתמול. מביא מעשה שהיה איתו, ומעשה שהיה איתו. הוא הרב סעדיה גאון היה במצרים, נולד במצרים, ואחר כך בבבל. מצודתו הייתה פרוסה על כל העולם, כי בתקופת הגאונים הייתה כמו ממשלת התורה בעולם. אחרון היה רב היי גאון. ומה שהיו פוסקים הגאונים, ככה היה. וכולם היו פונים עליהם, והם היו פוסקים. הוא רב סעדיה גאון, פעם אחת היה צריך להגיע לספרד. הודיעו לאנשי העיר, לרבני העיר, שרב סעדיה גאון עומד להגיע. תכינו לו אכסניה, הלכו, יש שם איזו אכסניה יפה של איזה יהודי טוב, שיש לו כמה וכמה חדרים, ותנאים טובים. אמרו, זה כבוד הרב, ובטח יבוא איתו משלחת, וגם יבואו רבנים לקבל את פניו, ויכנסו לשאול ולבקש. אז צריך מקום יפה. צחצחו, מרקו את המקום, שמו שטיחים, קריות, ספסלים, כל מה שצריך. הכינו הכל אשר לכל. והנה רב שעדי הגאון הגיע, הוא הגיע לבדו. הגיע לבדו, ניגש כמו אדם רגיל, לבעל לאכסניה, אמר לו, שלום לך, אני באתי פה להתארח בעיר לאיזה חודש ימים, אני מבקש, תיתן לי איזה חדר. אמר לו, בסדר. רק תדע, אולי נזר רב שעדי הגאון, רק תדע שיש חכם גדול בישראל, עומד להגיע לכאן, שמו רב שעדי הגאון, ואנחנו, יכול להיות שאני אצטרך לבקש ממך לפנות את החדר. אני אתן לך חדר, יש לי פה איזה 12, 13 חדרים, אתן לך חדר אחד מהם, אבל אמרנו בסדר, מה שאתה תרצה, תעשה רק תן לי מקום שאני אוכל פה, רוצה ללמוד תורה, לישון, ולעבוד את השם, למשך הזמן שאני, פרק הזמן שאני שוהה כאן בעיר. אבל לא עליי, אני לא על הרסי. שילם לו, וישב שם, נתן לו איזה חדר. אחרי יומיים, הגיעו בית הדין של העיר, לאכסניה, אמרו לו, קיבלנו ידיעה שרב סעדיה גאון הגיע אליך, הגיע אליך, אומר לו, טוב, חזרו בחזרה. בערב באו חכמים אחרים, שואלים אותו, אומר לו, לא היה אצלי. והוא יושב שם הרב סעדיה, יושב לומד, ולא, הולך בית הכנסת, מתפלל, חוזר, וכן על זה הדרך. עברו 3-4 ימים, והנה באו כל חכמי העיר, ומעיר אחרת גם באו, מערים הסמוכות, כי באו לכבודו, פה הוא במדינה אחרת. אמרו לו לבעל האכסניה, אדוני, לא יכול להיות. האונייה של רב סעדיה גאון עצרה פה עגנה בנמל לפני קרוב לשבוע. ואנחנו יודעים שהיה באונייה, כי ככה נפרדו ממנו בעירו. והוא בא ישר אצלך, כי חיפשנו בכל האכסניות, בכל המדינה, הוא לא נמצא. הוא רק אצלך, לא יכול להיות. אמר, אין אצלי אף אחד. רב סעדיה לא בא אליי. אמרו לו, מי היה אצלך? הוא אומר, יש לי רק יהודי אחד שבא ממרחקים. אמרו לו, תן לנו לראות אותו. נכנסו אליו. אומר לו, כבודו, רב סעדיה. אומר, אני סעדיה, סעדיה, כן, אני סעדיה. כל מי סעדיה. שמע בעל האכסניה, נפל והתעלף. והיכה על ראשו. אמר, אוי לי, גדול הדור בא אליי. לא כיבדתי אותו. לא רוממתי אותו. לא עשיתי מה שהוא צריך. והתחיל לבקש, והעירו אותו, שפכו על המים, התעלף, התחיל לצעוק ולפקוט ולהקוט, קרע את כל בגדיו, מרוב צער, מרד צער אותיו, אוי, מה עשיתי? אתה רב סעדיה גאון, אתה מאור הגולה, מאור עינינו. שמע רב סעדיה גאון, עכשיו סעדיה גאון, התחיל לפקוט. אומר לו, למה אתה חיבדת אותי? אומר לו, לא, חיבדתי אותך, אבל לא חיבדתי מה שתכננתי לכבד את רב סעדיה גאון. שמע את זה רב סעדיה גאון, התחיל לפקוט. אומר, ומה אני אענה? אני כל יום משתדל לכבד את הקדוש ברוך הוא, את בוראי, ולקיים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. עכשיו היום אני לומד עוד תורה, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, מה שלא הכרתי אותו אתמול. ואני מוסיף בעבודת השם עוד ועוד, כי אם בחוקותיי תלכו, אני צריך לענות. אז איפה אני? אם זה בשביל לי שאני בשר ודם, ככה צועק, ככה מיילל, ככה צורח, מה אני אענה כלפי בוראי? והוא כתב את זה בספרו, סעדיה גאון, שאדם צריך כל יום ויום להוסיף עוד בעבודת השם על מה שעבד אמש. כי האדם מתקדם, נשמה הולכת, מוסיפה כוח. כי הולך האדם אל בית עולמו, ואמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז אם כן, צריך להוסיף. זה אמר, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. עוד אמר, ונתתי גשמכם בעיתם. מה זה בעיתם? שגמרא מסכת תענית, גמרא שם בדף כ"ד אומרת, שרבי חנינא בן דוסא היה הולך הדרך, והיה יורד גשם, ואומר, כל העולם בנחת, וחנינה וצער, אני לוקח איתו חיטים, קמח, שלא יתרטב, יהיה לו בצק, רוצה להביא הביתה. נפסקו הגשמים. הוא אפילו לא אומר, תפסיקו גשמים לרדת, חס ושלום. שהיה מגיע לביתו, רואה שהגשם הפסיק, אומר, כל העולם בצער, וחנינה בנחת, הגשמים יורדים. אז אומר, זהו, ונשאתי גשמכם בעיתם, למה זה קרה? כי הדור עדיין לא היה מתוקן. מה זה בעיתם? כמו שאמרו בגמרא, נתים את ארציכם בעיתו יורה מלכוש. מה זה בעיתו? אלה לילי רביעיות ולילי שבתות, שאנשים לא נמצאים בבתים, לא נמצאים בשדות, אלא בבתים. כמו שמובא בזמן שמעון בן שטח, ובזמן עזרא הסופר שהיו בונים את בית המקדש, כל הימים שבנו את בית המקדש, לא ירד גשם ביום, כדי שלא יפריע להם במלאכה של בינה בית המקדש. ולא עוד אלא, יותר מאוחר, בתקופת שמעון בן שטח, היה להם שם איזה חיטים ככליות של שור, כל חיטה חיטה, ועדשים כדינרי זהב, כל עדשה לגודל מטבע ענק. ראית פעם שמאי? ראית מטבע של דולר קנדי, שם רשעים ירכב? כזה, עגול, ככה היה כל עדשה. ובאו אצל שמעון בן שטח ואמרו לו, תראה מה זה. אמר, זה בזמן שעושים רצונו של מקום. תראה איזה פירות יוצאים, איזה תבועה יוצאת, איזה קטניות צומחים. לכו ותשמרו לדורות הבאים, תגידו להם, תראו שעושים רצונו של מקום, מה קורה. שוב הירושלמי מביא. שרת פאה, אומר, היה מעשה, רבי יוחנן, נכנס פעם, בא לצפון, לבקר שם, למנות להם חכם, שוחט, מוהל, מה הם צריכים. והנה רואה, אמרו לו שיש פה חכמים, יושבים ללמוד, איפה היה? בשדה, קרם יש שם. נכנס לקרם, לחפש אותם, היה שם אשכול ענבים גדול. הוא לא ראה שזה אשכול, שומע ילד. שמע, הוא ראה אשכול ענבים. הוא לא ידע שזה אשכול. הוא חשב זה שור. רץ לבעלים, אמר לו, בוא הנה, שור נכנס לקרם שלך, יערוס לך את הגפן. למה? שור נכנס, זה לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה. תן לך משאית, תיכנס לסמטאות של מאה שערים, מה תעשה שם? זה מתראה לך. וואו, ייפלו כל האבנים, טוב שיש דבק של המודעות, אמר יוסף חיים זוננפלד, שהאבנים לא נופלים. יש נס. בנס הם עומדים. מן בסמך שבלוחות עומדים בנס. אז אומר, בוא הנה, זה שור. אמר לו, לא, זה לא שור. זה אשכול ענבים. בגודל שור. 3 מטר גובה. אומרת הגמרא, וכמה שנים אחר כך בא ריש לקיש לשם. וראה, בא ניכנס, גם חיפש איזה מישהו, וראה אשכול בגודל העגל. אמר לו, בוא הנה, יש לך העגל שמה. אמר לו, לך נצא מפה, תעשו לי עין הרע. כבר היו פה לפני כמה שנים, פעם היה יוצא לי כל אשכול בגודל שור. עכשיו נהיה יותר קטן, גודל היה מעד יהיה תרנגולת. אל תעשו טובה, אל תבואו לכאן, תיכנסו לי לקרם. אל תסתכלו מה שיש, שם מסך. זה אומר, זה בזמן שהיו עושים רצונו של מקום. ככה היה. אומר, מה זה בעיתם? בליל שבת, שנמצאים בבית. זה הזמן. ליל שבת וליל רביעי, וזה מספיק. יורד גשם בשביל רב ממוצע שלא שנתי, אלא תלת שנתי. פי כמה וכמה ממה שצריך. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. מה הקשר? ונחכם לשובע, ואחר אומר ביטחון. וכל הזמן אומרים ביטחון, ביטחון. צריך להיזהר, תמיד לומר, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, לא להגיד אני סומך על, אני בוטח בהס ושלום, צריך להיזהר מאוד. בפעמים, לפעמים יש דברי כפירה וחוסר ידיעה. אנחנו, ודאי שצריך צבא, ודאי שצריך נשק. ונובעי כותב בשער הביטחון בספר חובות הלבבות. שמי אומר אדם, אני בוטח בשם יתברך, אני לא צריך למגן את הבית. אני לא צריך חיילים, אני לא צריך נשק. או אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לדאוג לפרנסה. והשלישי אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אני לא צריך רופא ולא רפואה. אומר, לא, צריך. אתה תעשה, רפואה תעשה, בגדים תלבש, אוכל תקנה, צבא תקים, אבל אל תפתח בו, תפתח והשם יתברך. הוא מביא ראיה מעשה, מלך יהודה. עשה מלך יהודה, חלה ברגליו. הפסוק אומר שהכל היה בסדר איתו, רק מה שלא הזכיר שם השם. מה לא הזכיר? בחלותו, פסוק אומר, בחלותו דרש את הרופאים. שואלת הגמרא, מה אסור ללכת לרופא? אדם חולה לא הולך לרופא, להפך. אם לא הולך לרופא, ייתן את הדין. הרמב״ם כתב, הרמב״ם מימוני, כתב אם אדם חולה ומעכב את התרופה שלו, ואחר כך יקרם לו נזק, הקדוש ברוך הוא יבקש ממנו את דמו יבוקש מידו. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, נתתי לך גוף, נתתי לך נפש, תשמור עליה. למה זה התזלת? זה לא רכוש שלך. אדם חושב, האיברים שלו, זה רכושו, לא. זה של הקדוש ברוך הוא. נשמרתם מאוד למשותיכם. אז מה אתה רוצה מעשה? דרשת הרופאים. אלא הגמרא משיבה, היה לו לבקש מהקדוש ברוך הוא, רק מהרופא. אומר רבנו ואחי, אותו דבר. אתה תלך לרופא. לא תצטרכו, יהיה רצון שאף אחד מכם לא יצטרך לראות רופא. ואף אחד מישראל גם. אז אומר, ודאי אם אדם צריך חס ושלום, ילך לרופא. ודאי לפרנסה, צריך לדאוג מפרנסה. אבל לא יפתח ברופא או בזה שנותן לו את הפרנסה, אלא יבקש מהקדוש ברוך הוא. אז אומר עכשיו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם, מה הקשר? אומר, דע, כאשר, הכלי יקר כך אומר, כאשר אין פרנסה מספיק, אז כל אחד מסתכל, אתה יודע מה? זה הוא גנב לי את הפרנסה. אתה רואה, אני פתחתי חנות, הוא פתח חנות נגדי. אתה רואה, אני עשיתי ככה, הוא הלשין עליי. הוא עשה, והוא, 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 כל דבר חושב, זה בידי אדם. אז ממילא מתחיל לנחם איתו, מתחיל לריב איתו. כל אחד חושב שזה חי על החשבון של השני. אומר, אבל לא, הקדוש ברוך הוא יעשה, ואכלתם לחמכם לשובע. מה זה לשובע? כוונה שהוא יהיה לו כל כך טוב, שלא רק, יש הרבה אנשים שיש להם הכל, רואה אצל השני, חסר לו. הוא פותח את המקרר, כל טוב, חצי סופר, יש שם, בתוך המקרר, צועק, אין מה לאכול. יש מלא, רק הוא לא שבע. אינו לא שבע. אז הוא רץ לסופר, לקנות עוד, והכל נשפך שם, תאריך תפוגה עבר כבר כמה שנים, נטחן לפני סוכות ואחרי הפסח. והוא עדיין ממלא וממלא ולא שם לב מה יש לו, כי תאווה כל הזמן קנה. והם יש להם שיטות, הרי למה שמים ליד הקופות עוד איזה מסטיקים, עוד איזה קשקוש? ששהעקרת בית תלך, זה מחנה כזאת. קונים, 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 ויש פה שניים בשקל, מבצע, אומר לך מבצע. ובא נחש מהצד השני, אומר לך כך, והוא... אז למה? כל הזמן תאוות קנייה, עוד, עוד. תסתפק מה שיש. ברוך השם. אומר לו, ואכלתם לחמכם לשובע. עוד, פרש אחרי לחמכם לשובע, שאתה תאכל לחם לבד ותסבע. לא צריך להוסיף עוד. כמו שהגמרא אומרת, על הפסוק בפרשת עקב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה פירוש? אומרת הגמרא שהלחם של ארץ ישראל יהיה כזה טעים שלא יצטרכו לשים עליו שום איזה ריבה או איזה ביצה או אני יודע איזה פיצה או איזה דבר ממרח, זיתים ועוד ועוד ועוד, אלא לחם לבדו טעים. ארץ אשר לא במסכנות, הכוונה לא בעוני תאכל בה לחם. למה? לא תחסר כל בה. בתוך הלחם יש לך כל מה שאתה צריך. זה אמר ואכלתם לחמכם לשובע. וממילא, אז לא יהיה מלחמות. למה יש לכל אחד את שלו? ממילא משבתם לבטח בארציכם. אותו דבר, למה יש מלחמות פעמים בין מדינה למדינה? הוא יש לו נפט, הוא יש לו מים, הוא יש לו תושבים, הוא יש לו שטחים. אז מתחילים לריב. אבל כאשר לכל מדינה יש לה את מה שיש לה, אז יש לה מנוחה. שבתם לבטח בארציכם. אז יהיה שקט, יהיה שלווה. עוד אמר, שכבתם ואין מחריד. מה זה מחריד? שני פירושים אמרו. מחריד אחד, השם ישמור, שלא יהיה רעידות אדמה, כמו שהם מפחידים אותנו. ואין מחריד. הקדוש ברוך הוא שומר על ארץ ישראל. פה ארץ ישראל תמיד, עיני השם אלוהיך הבא. תראה כמה אסונות טבע יש בעולם, פרט בחודש האחרון, ולא רק זה, התחיל לפני כן. יש האמת כתוב בספרים, שכאשר יש ליקוי מאורות, היה ליקוי לבנה בליל פסח, לא יודע אם אתם זוכרים, ליל פסח היה ליקוי לבנה מלא באמריקה, ובעוד ארצות מאירופה. עכשיו ידוע, כתוב בספרים, ומתן אלשיץ מביא, שחודש לפני מתחיל מהומות בעולם, כל מיני אסונות, ועד חודש אחרי. תראו, כל הזמן הזה, מפורים, מאז, איפה המטוס המלזי? שמיים מחפש אותו כל לילה. מאז המטוס נעלם, עד היום לא מצאו אפילו את הצל של הזנב של המטוס. אחרי זה המעבורת, וזה עכשיו טורקיה קיבלו שם בקור שלהם, מתו אנשים, שם שריפות, שם שיטפונות, ועוד רעידות אדמה בלי סוף. תספור, כל יום יש איזה שם ישמור. וישראל, ברוך השם, עוסקים בתורה, עושים מצוות. מספיק יש לנו צרות, אנחנו בגלות. די לנו עם הממשלה הזאת, זה הרעידת אדמה הכי גדולה שיש. לא צריך יותר. אז אומר, זה שאמר שהארץ לא תרעד לכם. מה אמר, איך אמר? ואין מחריד, לא יהיה רעידת אדמה. ועוד אין מחריד, שלא יהיה קנאה ושנאה, ממילא תוכל לישון בשקט. כשאדם חוזר הביתה אחרי מריבות או מריבה עם פלוני ואלמוני, מרוב המתח לא יכול לישון. מתהפך מצד אל צד, כמו אחשוורוש. כמר המדרש עליו, שהוא 365 פעמים התהפך אותה לילה, כמניין שינה. שסה פעמים מתהפך. אז אומר, אבל אנחנו נשען טוב בשקט, איך שתשים את הראש על הקרית, תשען, אבל תקום בבוקר מוקדם, לא זה. כך אמר, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. מה זה לפניכם? אמר המדרש לפניכם, כמו שאמר אצל שלו, רשי אמר, שלו כדרך הארץ. מה מתכוון רשי, שלו כדרך הארץ? אלא אצל גוליאת, מצאו אצל גוליאת כתוב, כשדוד המלך יצא להילחם בו, אז בהתחלה לקח חרב וחנית ושריון, אמר לו, ושאול, אני לא רגיל בזה, לא יכול, הוריד את הכל, והלך לקח את הקלע שלו, אבנים. מה היה באבנים? זוהר הקדוש אומר, בשמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועליכם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לקח דוד המלך 5 אבנים. אולי מפה יצא משחק של הילדים, 5 אבנים, מי יודע. 5 אבנים לקח. מה התכוון? אמר, זה שמע, זה ישראל, זה השם. אלוקנו, השם. ושם את 5 אבנים בידו, בכף ידו, וייחד את השם, ואמר, אחד, נהיו 5 אחד, אבן אחת. וגוליאת לבוש כובע שריון ברזל עבה. אמרה אבן לברזל, תבקעי לי, דרך העולם הברזל שובר את האבן, אבל היום יהיה נס שהאבן תשבור את הברזל. והסכימה הברזל, נתן לסחרה. אומר המדרש שהסכין של המילה עושים אותו מברזל. על פי שמותר גם לקחת צור, כמו תיקח ציפורה צור, אבן, בכל מלין, חוץ מקנה או מקש, שזה מסוכן. אבל כל דבר אחר מותר, ותיקח ציפורה צור, אז זוהר גם מפרש, מה זה צור? רפואה. צורי. מעט צורי, מעט דבש. הצורי אין בגנעד. תיקח ציפורה צור, ידעה הרפואה של משה רבנו, שבא, רוצה לבלוע אותו, התנין, אז היא הבינה שזה בגלל הברית מילה, ותגע לרגליו. אבל הכל אומר, אבן, אבל כל זאת. ומה נהיה? זרק את האבן בראשו של גוליאת, עכשיו כתוב שם שויפול לרגליו. מה פירוש ויפול לרגליו? אומרת הגמרא, טבע העולם, אם אתה זורק אבן כעת על החיזבאללה, אז יורד לו באבן הראש, איך הוא נופל? הוא נופל אחורה, על הגב, והגולגולת שלו בעורף. אבל אצל גוליאת קרה מקרה הפוך. הוא זרק לו את זה, הוא עמד מול גוליאת, וקלה את האבן במצח, וגוליאת נפל לקדימה. מה זה הדבר הזה? מדוע כך קרה? אלא כדי שדוד לא יתרח ללכת להוריד לו את הראש, יצטרך ללכת עוד 4-5 פסיעות, וגוליאת זה ענק. אז בשמיים חסו עליו, אמרו לו, תפדל, ואם לך את גוליאת על המגש. אז הפילו את גוליאת בצורה הפוכה, נפל לפניו על פניו, ובא דוד, היה צריך רק להושיט את היד, להוציא החרב, ולהוריד הראש כדי להראות לכולם, הנה גוליאת. אז אומר גם פה, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. זאת אומרת, הם יפלו לא כדרך הטבע, זה שאמר ראשי, שלא כדרך הארץ. הוא התכוון ראשי בדיוק לעניין הזה. שיפול הגוי הזה, ייפול לפניך ארצה. כמו שאמר הפסוק, ארצה. עוד אמר, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש, תוציאו. הפירוש, חדש תוציאו. הפשט, זאת אומרת, יש לו כל כך הרבה, ברוך השם, מזון בבית, שבא המזון של השנה החדשה, ידוע, למשל השום. אתה קונה שום, שמגיע העונה החדשה של שום לפני פסח, הוא מתקלקל הקודם. הוא אומר, לא יתקלקל לך, יישאר לך שלם, והוא יישאר כמו שהוא. ואני אספר לכם, מורבי עליו השלום, היה לו גינה בחצר של הבית, שם איפה הכולל שלם ברחוב יונה, והיה זורע אותה כל שנה בשביל חיטים לפסח. והייתה מוציאה גינה, זוכר את זה, הייתי ילד קטן בגיל 4, ושם לי ביד גרגרי החיטה, תאמר, הרי אני זורע לשם מצאת מצווה, אפילו הזריעה. והיינו זורעים בחשבן, אחר יורד גשם, עכשיו כמו עכשיו, לקראת סוף אייר, כל שיבולת גובה אדם. והיה עומד, היה אומר, אתה רואה, מאחל חרמש בקמה, שבקומה, אומר, אתה רואה, נשקו בר. השיבולת, שיבולת, חיטה אחת, מוציאה שיבולת בגודל כזה, גובה של אדם. 1.70 מטר, 1.80 מטר, 2 מטר, זה היה פלא פלאים. אחר כך הוא הפסיק לזרוע שם, למה? היה שם לידו בית הספר, היו בהם כותבים, תן לנו רק אחד, שיבולת, כך רואים שיבולת, מדהים, כזה יפה. אז זה היה, ובשנת השמיטה סיפרתי לכם, כל שנה היה שוקל את החיטים, 7 קילו היה יוצא. מזה היה עושה מצות לליל הסדר, מזה מצות לכל השבוע הוא היה אוכל. אנחנו היינו אוכלים מכונה. אז הוא היה אוכל מהמצות האלה, ומשאיר גם לפסח שני. קיצור הדברים, שנת שמיטה תשי"ט היה, יצא 21 קילו, לא 20 ולא 22, בדיוק 3. אז היה, וכל שנה, והיה שם איתם מעט אפר של החיטה, כדי שלא ירכיב. ולא הייתה מרכיבה. שנה האחרונה לחייו, לא ישכח את זה, שנת תפשין למדה. אז הוא, בראש חודש טבת, חלה. אמא עליה השלום, היינו בבית, היו מטפלים בו, וזה אמא עליה השלום, הלכה לראות מים החיטים, הוציאה את השק של החיטים, אומרת, הנה, נרכבו החיטים. פעם ראשונה בהיסטוריה. הביאה לו את זה, אמר לו, מה אנחנו נעשה השנה? החיטים שזרענו ושמרנו אותם, של שנה הזאת, נרכבו. אמר לה, מה לזה? בערבית, לא צריך, אין צורך. אמר לו, מה, אנחנו צריכים חיטים לפסח. אמר לו, אין צורך. ולא ידענו, לא עברו שבועיים, הלך לבית עולמו. אז כל השנים, הוא חי 75 שנה, כל השנים שלו לא נרכבו החיטים. שנה האחרונה, זהו. ואפילו שהיה שמיטה 3 שנים, היה נשאר החיטים כמו שהם. כל שנה באדר, אחרי פורים, בדיוק אתה מחכה אחרי פורים, איזה יום יוצא שמש, במרפסת, שוטחת אותם בשמש, עליה השלום, ובוררת אותם אחד-אחד, גרגיר, 7 קילו, ואיזה סבלנות. אחר כך לטחון אותם ביד, ולהכין אותם לפסח, זה איזה מסירות נפש. גם היא עליה השלום, את הצדקת גדולה, מסירות נפש. מי מוכנה ככה, איזה אישה מוכנה ככה למסור נפש בשביל עבודת השם, ענייני חסידות? ומה, כולם טוחנים, כולם קונים מצות מוכנות, כולם עופים זה, מה? למה אנחנו נהיה שונים מאחרו? מה שהוא רוצה, מה שהוא אומר, תגזור עומר ויעקב לך. אז בקיצור, זה אומר, וישן מפני חדש תוציאו. זאת אומרת, הישן יישאר בשלמותו. אבל יש עוד ביור. גמרא במסכת בבא בתרא, דף צדי. אומרת שם הגמרא, שאסור להוציא מארץ ישראל חיטים. אסור להוציא מארץ ישראל ינות. אסור להוציא מארץ ישראל שמנים. אין מוציאים חיטים, סלטות ושמנים מארץ ישראל. למה? חכמי ישראל תקנו שיהיה פה שפע כדי שלא יהיה מחסור. כשאתה מוכר את זה, זה נהרס. תראה כמו היום, באבונות הרבים, אתה יודע מה קורה היום פה עם, עם הירק? תשאל את המגדלים. אני פנו אליי כבר בקשר, גם בקשר לשמיטה, גם בקשר לזה. הם מוכרים את זה בגרושים. ואלה לוקחים, אלה בעלי הסופרים, יושבים שם, היום כל הסופרים בלעו אותם, הטייקונים שלה, זה ממש שחיתות. שחיתות בכל התחומים. זה לא רק בבשר, תדעו בכל התחומים. היום מחירי הירקות והפירות נמכרים בסופרים פי ארבע ממה שהם צריכים לעלות. 400%. והחקלאים צועקים, הנה שבוע, לפני יומיים הם חלקו בכמה צמתים ירקות. טענו, עושקים אותנו. אנחנו מוכרים להם את זה בחצי שקל קילו, והם מוכרים לצרכן בחמש שקל, שש, טוב, תשכלל את ההוצאות של האריזה ושל הפועלים ושל התנועה וכל הזה, כמה כבר תגיע? שקל, שתי שקל, לא המחירים האלה, עושקים את הציבור. אז לכן תקנו חכמים שלא יוציאו החוצה, יישאר פה כדי שיהיה זול ויוכלו לאכול. אין מוציאים. אומר, אבל כשיהיה לכם כל כך שפע גדול, עד שתצטרכו לזרוק את זה. אז מה נזרוק? מצב כזה, תוציאו, וישן מפני חדש, ואומר, הנה, צמח לי, חיטים חדשים. אז מה אני עושה בחיטה הישנה? שלח לטורקיה. מה אני עושה בכל הבנדורה ששיברתי? תשלח לבלגיה. את ההוא שלח לסין, יאללה שיוכלו הם, אנחנו נאכל את החדש. אומר זהו, לא מגיע להם. אומר רישן, מפני חדש, תוציאו, מותר יהיה להוציא. עוד משהו אמר, ואכלתם בשר ביניכם, בשר בינותיכם, מה זה אכלתם בשר ביניכם, חס ושלום. אומר רק לי יקר, יש אדם, נגיד לא אוכל מהכשר כזה, כן אוכל מהכשר כזה, או הבן שלו, קונה איזה כבש, איזה תרנגולת, שוחט אותה, לך תדע איזה סכין, לך תדע איזה מליחה, איזה זה, לא אוכל. אבל הבן הזה יחזור בתשובה, הבן הזה יתחיל לעבוד את השם, תבוא אליו לבית ותאכל. ואכלתם בשר ביניכם, הבשר של, של הכשרות הזאת, גם בבית בנו. כמו שאמר, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים, בלב בנים על אבותם. מה פירוש? אומר, יש שהבנים לא יכולים לאכול אצל ההורים, ויש שהאבות לא יכולים לאכול אצל ההורים. כי הם לא שומרים שם בשר וחלב, לא שומרים מעשרות, לא שומרים מתולעים, לא שומרים מכמה וכמה עניינים. הוא הולך לשם לעתיד לבוא, נקל בימינו, בקרוב יהיה רצון. אז כן, ישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, וכו'. אומר, ואחרי זה אמר, וחשלו איש באחיו. זה צריך זהירות, שלא יהיה חס ושלום מחלוקות וקנאה ושנאה. אומר, היה אלפונסו עם מחשמו, מלך ספרד, שם רשעים ירכב. פעם אחת רצה להשמיד את היהודים שם בארץ שלו. בא אליו אחד השרים, מגויים. אמר לו, למה? אומר, הוא שונא את היהודים, רוצה לגמור מהם כבר, חס ושלום. אמר לו, אני יש לי שיטה. אמר לו, מה? תיקח את כל היהודים במדינה שלך, תכניס אותם לעיר אחת. וכבר הם יעשו לך לבד את העבודה. אמרנו, מה פירוש? אומר, הם יריבו אחד עם השני, התקוטטו אחד עם השני, והם יגמרו, אתה לא צריך להתעסק. חס ושלום. וזה וכשלו איש באחים. אבל לא מאיפה, מה כתוב בפסוק, וחשלו איש באחיו. אמנם הגמרא אמרה איש בעוון אחיו, אבל זה הכוונה. זה מלמד אותנו שצריכים לשמור על אחדות, ולא להיכנס למחלוקות חספי שלום. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם, להפר ברכתי איתם, כי אני אדוני אלוהים. שואל הרמב"ן נחמני, מה זה, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, מה זה ארץ אויביהם? פשט, כאילו אנחנו נמצאים, חלילה וחס יהודים נמצאים בגלות, כמו עכשיו, נמצאים באמריקה. התחילה אנטישמיות שם, התחילו לעשות כל מיני קריקטורות נגד היהודים. באירופה, בצרפת, שלא לדבר, בארצות ערב, סין ורוסיה, זה ארץ אויביהם. אומר הרמב"ן, לא. גם כאן ארץ ישראל נקראת ארץ אויביהם. מה זה אויביהם? אומר שהם שונאים אותנו שאנחנו יושבים פה. הארץ שהם אויבים אותנו בגללה. אז זה פירוש ארץ אויביהם. שהאויבים עוינים אותה, את הארץ הזאת, יותר מכל הארצות. אתה תלך תגור איפה שתגור, לא ידברו איתך. תבנה איפה שתבנה, לא יגידו לך כלום. תבוא פה בארץ ישראל, תנסה לבנות, כל העולם צועק. זה נקרא ארץ אויביהם. אומר, בכל זאת, לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. ואמר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אומר הרמב"ן, איפה לא מובן הפסוק. א', למה התחיל מיעקב? הוא הקטן. אחר כך יצחק, אחר כך אברהם. עוד יש לשאול בפסוק הזה, אצל יעקב אמר זכירה, וזכרתי את בריתי יעקב. שהגיע ליצחק, ואף את בריתי יצחק לא אמר אזכור. שהגיע לאברהם, בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. למה? אז הוא אומר כך. קודם כל הביא את יעקב ראשון, כי יעקב הוא עמוד התורה. במה שמקיים אותנו בגלות ומחזיק אותנו, זאת התורה הקדושה. ולכן זכר רבי שמעון, למה רבי שמעון יותר מכל התנאים? תראה איזה רעש עושים בשבילו. מפני שהוא היה סובר, אפשר אדם, חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה. רבי ישמעאל חלק עליו, מסכת ברכות. אבל מה הגמרא אמרה בסוף? הרבה עשו כרבי שמעון ולא ענתה בידם, הרבה עשו כרבי ישמעאל וענתה בידם. אז שאלו את רבי שמעון, אם ככה, מי יאכיל אותנו? מי יזרע לנו? אומר, יש תאילנדים, יש פלסטינים, יש לא חסרים. ועמדו זרים וראו צונכם. על כך סובר רבי שמעון. לכן כיוון שהוא היה עמוד התורה, והנלחם בשביל התורה, תראה, הוא זכה יותר מכל התנאים. מחוץ לזה שהוא גילה ספר הזוהר, וניתן לו רשות לומר סודות בגילוי. כל התנאים ידעו סודות. וכי המשנה, כך אומר רבנו ארי, המשנה, מהם מתי קוראים את שמה וערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה עד רבי אליעזר. כל זה בטח יש גם סודות. אבל רבי אליעזר כתב את זה בצורה של ציפוי גשמי. אבל רבי שמעון שמדבר בזוהר, ניתן לו רשות לדבר גלוי. זה פלא פלאים, זכר רבי שמעון. אז אומר, מה זה זכרתי את בריתי, למה שמה זכירה? אומר, אצל אברהם אבינו, אצל יעקב זכרתי, זה יעקב הראשון, שהוא עמוד של התורה, היא העיקר. אחר כך בריתי יצחק, זה עמוד העבודה, זה התפילה. אחר כך בריתי אברהם, זה חסד, עמוד החסד. ולמה לא אמר אצל יצחק זכירה? אומר, לא צריך. האפר של העיל מונח וצבור על גבי המזבח תמיד. ומי זה היה העיל? אומר הרב חידה עליו השלום. אומר, תדע שכך קיבלתי מרבותיי, שנשמת יצחק יצאה ממנו, פרחה ממנו בשעת העקדה, ונכנסה בעיל. ולכן הגמרא אומרת, אלו של יצחק. מה זה של? הוא קנה אותו? אלו, אין שבמקום יצחק, לא, נשמתו ממש. לכן אמר, כאילו הפרות צבור ומונח על גבי המזבח. אז לכן לא אמר אצל יצחק זכירה, כי הוא זכור ועומד נצח נצחים. זה מעלת יצחק. לכן, נחמו נחמו עמי, נחמו נחמו, אומר רב חידה, נחמו כמה יוצא, נון, חט, מם, וב, נו, 104. פעמיים 104, 208 יצחק. נחמו נחמו עמי, זכות יצחק אבינו, זכות הצדיקים, לרבי שמעון בר יוחאי, תעמוד לנו ולכם, להיגאל גאולת עולמים, במהרה בימינו, חזקו ואמצו, ונתבשר בשורות טובות וגזרות טובות.